טוב, הנושא שאני אמור לדבר עליו זה על הקדיש. לא, אני בטוח ש שאף אחד לא מעוניין לשמוע איזושהי דרשה על לא על הנוסחאות של הקדיש ולא על האופנים השונים של הקדישים שיש. כן, יש הרי קדיש 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 קצר, שנקרא חצי קדיש, יש קדיש יתום, יש קדיש לרבנן, יש קדיש שלם, יש קדיש שלם, ויש קדיש של מה שקוראים לזה קדיש הגדול, שישנו שאומרים אומרים בסיום הסרט ובקבורת המת. עכשיו זה עכשיו יש גם נוסחאות, כן, הקדיש האשכנזי, הקדיש הספרדי, הקדיש
האיטלייאני,
לא שונה כל כך הרבה.
בוא נראה, סליחה, אם אפשר לדבר טיפ טיפה בכל קצת יותר.
בסדר, אני אנסה, בסדר, זה בסדר? אני רק רוצה, פשוט זה סיפור שאולי רק מעט יודעים פה. זה היה פעם, המקום הזה היה בית ספר. אני למדתי פה. כן, וזה, יש לי זיכרונות לא סימפטיים.
יש לנו קשר.
מה?
גם בלתהר יש
אנשים. אני בטוח שהיו שם. אני לא רואה אף אחד מהכיתה שלי, אבל יכול להיות שיש, שהם נשארו צעירים ואני הזדקנתי. זה יכול לקרות. אבל, טוב, אז ודאי שלא, לא, אני לא רוצים לדבר על הנושא הזה. אז תרשו לי לדבר על הנושא, על הקדיש בכלל, על המקום של הקדיש. אין שום ספק שקדיש, בכל מיני דברים, גם בתוך התפילה וגם בדברים אחרים, קדיש הוא חלק חשוב, מאוד משמעותי בתוך התפילה. לא רק בדברים במה שקוראים שאומרים קדיש, אלא יש לו חשיבות מוגדרת, מיוחדת במקום של כשלעצמו, כן? שיש העניין הזה של מה זה, מה זה קדיש. אגב, המילה הזו בכל המקומות שהיא מופיעה, בכל הדרכים שהיא מופיעה, יש לה בשביל היהודים בכל מקום. כן, זה אחד הדברים שיש להם, למילה יש משקל, יש לזה איזה סוג של קסם לעניין הזה של הקדיש. ובמיוחד, וזה כאן החלק הזה, מיוחד שהקדיש נקשר בכל מיני סיבות, הקדיש נקשר אל המוות. כן? בן אדם מת, אומרים קדיש, עוד קדיש ועוד קדיש, ויש קדיש שעשוי כאילו במיוחד לזה, ועוד קדישים. עכשיו, הקדיש קשור בהרבה, זאת אומרת, זה קשר אסוציאטיבי של קדיש, ויש הרבה מאוד אנשים, תראו, יש אנשים שהם מתפללים בבית הכנסת ומילא, הם שומרים קדישים לאין מספר, כן, אבל יש אנשים שבשבילם עצם העניין הזה, מה זה קדיש? קדיש זה משהו שקשור למתים. כן, מתי הוא לא הולך לבית הכנסת שהוא צריך להגיד קדיש? מתי הוא צריך להגיד קדיש? משיש איזה מוות בעניין. ואז זה יוצר שהתפילה הזאת נעשתה קשורה אל המוות, ואני רק אוסיף לזה, למרות ש, זאת אומרת, אצל הרבה יהודים יודעים את השפה, בסך הכל הקדיש כתוב בשפה קלה, אבל הוא כתוב בארמית. ואז זה נותן לאנשים, זה משהו, כן, של מסתורים, קדיש, כן, והמסתורים מצד אחד של המילים והמוות מהצד השני נותנים לקדיש איזה משמעות אחרת מה שיש בפנים. אבל כשמסתכלים בתוך הקדיש כדבר, מה כתוב שם, מה נאמר שם בקדיש? הקדיש הוא מה ש, תסלחו לי על השימוש במילים, אבל זה היה בסך הכל המקום הזה היה לא רק בית כנסת, אז הוא היה עבר כמה גלגולים, והיה פה, הייתה פה קפלה, לא רחוק מכאן, כן, אז זה, בעצם מה זה קדיש? הקדיש הוא במילה אחת, מה שבשפות הרבות באירופה קוראים לזה, הקדיש הוא גלוריה. זה מה שזה הקדיש. זה בדיוק, זה כל העניין של הקדיש, זה גלוריה. כן? זה תפילה שבדיוק רק בשביל העניין הזה, זה התמצית של המילים. אין בקדיש, רק בשביל לומר את זה, אין בקדיש שום דבר על מוות, שום דבר על מוות. אין לו שום קשר, במילים של הקדיש אין שום דבר שקשור למוות, לא קטן ולא גדול. ומה יש בקדיש? מה שאמרתי, הגלוריה. זה דברים שבסך הכל מדברים, יש, זה לא פלא, בוודאי בתוך העולם הנוצרי, אבל גם בעולמות אחרים, זו תפילה, מה שקוראים לזה, זה תפילה שעשויה, לא תמיד אומרים אותה בניגון הנכון, אבל כן, זה דבר שעשוי בשביל להרים את הכל, כן, התגדל והתקדש והתפאר והתרומה והתנשא, זה כל זה, כל זה בסך הכל הוא תפילה של תפארה, וזה כל, זה כל מה שיש. עכשיו יש לזה נוסחאות שמוסיפים לזה איזה קטע לכבוד הרבנים, לכבוד תלמוד תורה על ישראל הרבנים, יש קטעים שמוסיפים, קטעים אחרים, וקדיש יותר ארוך, בנוסח הזה, חיים טובים, פרנסה, שזבה, רפואה, הצלה, וכו' וכו'. כל זה, אבל כל אלה הם דברים שבאים נוספים, עולים על העניין הזה, עם מה שיש שם, זה שזה בהתחלה, התמצית של העניין הוא הגלוריה. זהו, זה קדיש. זה, מה שקוראים לזה, זה תפילה שהיא הולכת, אם היה צריך לעשות אותה כמו שצריך, אז לא היה צריך, וזה בעיה גם, תבינו, זה בעיה גם של גלות ישראל. תראו, יהודים היו בגלות, היו בגלות כל כך הרבה שנים, שהיו חוקים בכל מדינה, איך להגביל את בית הכנסת, איך לעשות אותו קטן, בארץ הזו, בארץ ישראל, אבל בהרבה ארצות אחרות, היה חוק הממשלה שכנסייה לעולם אסור להיות יותר גבוה, הבית כנסת אסור להיות יותר גבוה מהכנסייה, תמיד, היא צריכה להיות יותר קטנה, היא צריכה להיות יותר נמוכה, היא צריכה להיות משהו קטן יותר, וממילא זה יצר הרגשה, גם של היהודים, שבן אדם נאמר ככה, יש, וזה רק במאמר שאני אומר בסוגריים, מי שמקים אותו בבוקר ובערב, שמבזים אותו 3 פעמים, 4 פעמים ביום, איך זה דבר של יחסים, ולא ברור למי, מי הוא זה שבאמת אמר את זה, מה זה אנטישמי? אנטישמי זה ששונא את היהודים יותר ממה שמגיע להם. זה מתושים בן אדם שהוא לא אנטישמי, זה בן אדם שהוא מה שקוראים לזה, בן אדם סימפטי וחברתי, כך הוא מתייחס לזה. אז אני אומר שבגלל זה אנחנו כעם נהיינו קצת יותר קטנים, קצת יותר עלובים, אנחנו לא עומדים בקומה זקופה. אבל תראו, אם היו צריכים להגיד את הקדיש כמו שצריך, איך היה צריך לעשות אותו? היה צריך לעשות אותו עם 10 חצוצרות, זה כלי, זה בתפילה בשביל חצוצרות. יש תפילות בשביל כינו, יש תפילות בשביל צ'לו, אבל קדיש הוא לא תפילה בשביל צ'לו, הוא לא תפילה בשביל כינו, הוא לא תפילה בשביל איזה כלי, זה תפילה, התגדל, התקדש, התפאר, התרומם, זה בדיוק מה שאומר, איך צריכים להגיד את הדברים האלה? לא כמו שאומרים בבית כנסת, כן, צריך להגיד אותו באופן הזה, שזה תפילה של תפארת, וזה התוכן שלה, כן? כן, זה התוכן שלה, זה העניין שלה, זה המסר שלה, לא התפילה. זה דבר לגמרי אחר, לגמרי אחר ממה מה שנראה בזה. עכשיו, אם זו תהיה תפילה, ולכן היא מופיעה בתוך הנוסח של תפילה ארוכה, היא מופיעה בכל מקום שמגיעים לזה פרק, בתפילה, איזה קטע בתוך התפילה, השם יש קדיש. זה חלק, זה מה שאני אומר מבחינה של התמטיקה, המבנה של תפילה. בכל מקום שיש בתפילה מעבר מפרק אחד לפרק השני, אז יש קדיש. בהתחלה, בסוף, זה התפקיד של הקדיש, לעבור ממדרגה אחת למדרגה שנייה. זהו העניין הזה, מה עושה הקדיש? זה מה שהוא צריך לעשות. עכשיו, כל זה, זה היה קדיש. ואמרתי, זה התוכן שלו. תעברו את המילים, כן? תעברו את המילים אחת אחת. כן? כן, אני דוב נעשה תרגום מהיר, כן? התגדל, התקדש, התפאר, יתרומם, יתנשא, יתהדר, יתעלה, שמו הגדול, בעולמות שברא כרצונו. כן? במהרה ובזמן קרוב. זה תמציא של... זה מה ש... עכשיו, במילים האלה אין שום דבר, שום דבר שהוא צריך להיות לא מדכא, להפך. זה נוסח כזה שעולה למעלה. עכשיו, בכל זאת, מה הקשר של הקדיש עם המתי? איזה קשר עתיק? מאיפה הקשר הזה מתחיל? אנחנו, זאת אומרת, אני לא רוצה לעשות פה, להעמיד לפניכם כל מיני מחקרים. מה?
מחזור ביטי יש.
כן, זה כתוב שם, הוא מחזור ביטי ואני מצטט ממסכת קלה. כן, ואני מצטט ממסכת קלה. מסכת קלה זה ספר די מאוחר, יחזית. ויש שם הסיפור על רבי עקיבא והיתום. וכל זה, הוא אמר ככה, זה יפה. זה יפה בשביל מחזור ביטי. כן, אני יכול, כאן, שאני לא עם אשתי, שהיא מצרפת, אני יכול להגיד את זה בלב שלם. כן. לצרפתים מתאים להם מחזור ויטרי, זה עבודה של צרפתים, אבל אתם איטלקים, הרבה יותר משוגעים, הרבה יותר משוחררים, ואתם יודעים שלא ככה דברים הולכים, כן? זה משהו אחר לגמרי, כן? זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, אז מה יש שם? מה היא הנקודה? העניין שהוא מסביר את זה, הוא רוצה להסביר שזה בתמצית, העניין הזה הוא בערך מרדל במושגים הללו. יש מוות. מוות הוא כל מיני דברים. ואני עכשיו לא מדבר על התיאוריה ועל הפילוסופיה ועל המהויות הפנימיות, מה זה מוות. יש מוות, מה זה אומר מבחינה אנושית, פרטית וחברתית. ומה זה אומר? מוות זה אומר שמשהו נפל, חסר. זה מוות. זה התחלה של מוות. היה איזה דבר, הייתה מסגרת. לפעמים השני מדבר זה המסגרת הקטנה, המסגרת של המשפחה שלי, כן? היה אבא. עכשיו, ואגב, לעניין הזה, כל מי שיש לו איזה ניסיון יודע, שזה לא כל כך משנה בין כמה. זה יכול להיות הבדל. להיות יתום בין 10, זה הרגשה אחרת מאשר להיות יתום בין 50. אבל יש מדוע, שהעניין הזה של יתום, זה חור בתוך המבנה. יש מבנה, צריך להיות מבנה, במבנה הזה יש בו חלל. כשיש חלל במבנה הזה, אז אני מרגיש חור, יש חור במציאות. אבל החור הזה במציאות הוא לא רק פרטי של משפחה מסוימת, משפחה א' ב' ג'. החור הפרטי הזה הוא חור גם של אנשים, של ידידים, של אזור. כן, שבכולם, האיש הזה חסר. עכשיו, האיש הזה יכול להיות בן אדם חשוב מאוד, ואז חסרונו מורגש. הוא יכול להיות גם בן אדם הרבה פחות חשוב, אבל הוא חסר. הוא היה הולך כל יום בשעה 9:30, הוא היה הולך לחנות מכולת לקנות כיכר לחם ושני לבן. אז עכשיו הוא חסר, הוא היה הולך שם ברחוב, הוא היה הולך, עכשיו הוא כבר לא הולך ברחוב. אז יש חור, הייתי אומר, מוות זה סוג של, זה חור בתוך הרצף של המציאות. עכשיו, יש מבנה יותר גדול, וזה המבנה של העם היהודי. והמבנה הזה, יש לו משמעות לא רק אני עכשיו לא מדבר על מושגים, נקרא לזה, לאומיים, חברתיים גדולים. אני מדבר על העניין הזה. יש עם יהודי. והעם היהודי הזה מגדיר את עצמו. מגדיר את עצמו. מהתחלה. הוא עכשיו, אני יודע, פה זה בית כנסת, אסור להגיד דברים כאלה. אני יודע ש... תראו, זה לא דבר חדש. אנשים חושבים שזה אלה תופעות מודרניות. אבל אין דברים מודרניים. דברים הללו שאומרים שהם קורים עכשיו, הם קרו כבר פעם, לפעמים באותם הנמילים, רק שכחו אותם. כן? אז יש כל מיני דברים, רק... טוב, אני מקווה שאני לא משעמם אתכם עד מוות. אז יש שם, יש אחד הדברים, ראיתי טקסט ששם הוא כותב על זה, באיזה דור אנחנו חיים. הדור שלנו מנובן ומושחת. הילדים שלנו, לא, אי אפשר לשלוט עליהם. אין שום צדק, אין שום יושר, אין שום דבר בעולם. כשאני נזכר בדורו של האבא שלי ושל הסבא שלי, אני מרגיש איזה ירידה יש בדור. זה טקסט. אני מצטער שאני לא יכול לקרוא אותו בצורתו. הטקסט הזה הוא בין 4,500 שנה. טקסט מצרי שכתב מישהו. אין מצטער זה. הוא כותב, אין פה אנשים שיכולים לכתוב אותו דבר. עכשיו זה אותו טקסט, אותו עניין. עכשיו יש הטקסטים הזה, אם מותר להגיד, יש הבעיה של הטקסט, טקסט שהוא עכשיו מודרני, הוא קשור לאמנציפציה, הוא פוסט נפוליוני, כן? אבל יש העניין הזה, היהודים לא רוצים להיות כל דבר אחר מאשר יהודים, כן? עכשיו האם זה חדש? לא חדש. אני יכול לקרוא לכם בספר יחזקאל, זה בערך, כן, 2,500 שנה בעבר. אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות האדמה. תראו, יחזקאל מדבר, אנשים באים אליו, אומרים, נו די, בסדר, היינו כבר יהודים מספיק זמן, בואו לא פעם אחת, נהפוך להיות כמו גויים. עכשיו, התשובה של יחזקאל היא לא סימפטית. לצער הלב, היא עובדת. והשם אומר, הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אתן לך את זה הכל. ביד חזקה, בזרוע נטויה, ובחימה שפוחה אמלוך עליכם. אומר, אתם לא תצאו מזה. אתם יכולים לרצות, כן? אבל אתם לא תצאו מזה. אם לא תצאו, אם תרצו לצאת מזה באיזה אופן, אז תהיה יד חזקה, זרוע נטויה, חימה שפוחה. זה קרה בכל מקום, באירופה בוודאי, כן? שאנשים החליטו, מה יש לי עם יהודים? אין לי שום דבר עם יהודים. אני שכחתי על יהודים, אני לא יודע, אני לא יודע מילה בשפה שלהם, אני לא יודע שום דבר על התרבות שלהם, אני לא מעוניין לדעת. כן? ואז באה החימה השפוחה, והיא נזרקה ליהודים, ואנשים, תראו, אני מכיר קצת, לא הרבה, אבל יש כמה וכמה זיכרונות של אנשים, כולל ממדינה ששם הפער לא היה כל כך נורא כמו באיטליה, שאנשים פתאום גילו דברים ש... לא ש... אני לא מדבר על זה שהם גילו שהעולם הוא רע, אבל הם גילו שהם אחרים. זה דבר שהם הם לא היו מוכנים לעניין הזה. היו רבים כתבו את זה, זיכרונות, עניינים. תראו הספרים הרומנים שכתבו אנשים על העניין הזה, שחלק מהם הוא לא חלק הזוועה, אלא פתאום מתברר שאני, איך קפקא אומר, שמישהו מתברר בבוקר והוא רואה שהוא דיוק, כן? אבל העניין הזה שיהודי, נניח באיטליה, ואני מכיר גם אנשים שהיו משורים פאשיסטים יהודים באיטליה, חברים של המפלגה, שתמכו במפלגה, בכסף, ברכוש, באישיות שלהם, ופתאום הוא קם בבוקר ומתברר שהוא ג'וק. הוא לא איטלקי, הוא לא פאשיסט, לא שום דבר, הוא סתם ג'וק יהודי. עכשיו, כל זה דבר אחד, אבל אני אומר שיש בעיה אחרת. זה נכון. אבל מה אנחנו כיהודים? אנחנו בתור יהודים, אנחנו יש לנו תפקיד. התפקיד שלנו הוא שאנחנו נושאים את הדגל של הקדוש ברוך הוא. רוצים או לא רוצים? גם שאנחנו לא רוצים. זאת אומרת, אני יכול להכחיש כל מה שאני רוצה, אבל אני לא יכול לצאת מזה. זה נמצא עם הדגל הזה. רק אצטט לכם, זה שוב ציטוט, זה הכל כנראה האווירה של בית הספר משפיעה לרעה. אתן לכם, יש ציטוט מאוד מרתק היה ספר שיצא ב-1938 שכתב אותו גרמני מדנציג שנקרא ראושנינג. הספר נקרא שיחות עם היטלר, והוא היה, הוא היה איש ראושנינג, שמו היה ראושנינג, והספר נקרא שיחות עם היטלר. הוא יצא ב-38, הוא היה חבר המפלגה הנאצית, הוא היה אחד מהמנהיגים של הנאצים ושל הגרמנים בדנציג, והוא היה לו קשרים עם היטלר הלוך ושוב, והוא כותב שם על כל מיני דברים. אחר כך פרסם ספר מפני שהוא התחיל להילחם נגד היטלר, ואף אחד לא התייחס לספר הזה ברצינות, למרות שזה היה ספר שבן אדם קרוב. עכשיו יש שם כל מיני דברים מעניינים, כן? מעניינים, אגב, לא ספר של רכילות, לא ספר זול, ספר רציני על, על פגישות, על עניינים. ויש מדע, יש שם אולי, זה לא עניין אותו במיוחד, שני עמודים על יהודים, והוא שואל את היטלר, הוא אומר, הרי אתה יודע שכל הדברים האלה שכתובים אצל גבלס בשטירמר שלו, אז אתה יודע שזה הכל זכרים, הם שניהם ידעו את זה, ושנינו יודעים שזה שקר, שנינו יודעים שהיהודים לא עושים את הדברים האלה ואלה, היהודים לא, 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 לא תקעו את סכין בגב של גרמניה, אתה יודע שהיהודים לא היו, לא מנצלים את, ה, את הכסף שלנו, שהיהודים לא מנצלים את הכישרונות שלנו, שהיהודים לא רצים אחרי הבנות שלנו, כל מה שהיה כתוב שם. אז מה יש לך, מה הסיבה האמיתית? ואז היטלר עונה לו תשובה מאוד מעניינת, אומר, אני לא יכול לסלוח ליהודים משנכניסו לעולם את המוסר. זה היטלר. אז יש לנו, זה לא אמירה של מישהו קטן שישב, זה אמירה כזה מהפה של השטן בעצמו. הוא מגדיר, הוא מגדיר מה יש לו, מה יש לו הזה, מה שיש לו זה לא נכון, יכול להיות שהוא לא סבל את הראש של דין, אבל זה לא הבעיה שלו. הוא לא סבל את הציירים היהודים או את הקומפוזיטורים היהודים, אבל לא זאת, לא זאת השנאה. השנאה היא לגבי מה שיהודים מסמלים. יהודים מסמלים משהו שהוא, הם מסמלים, מה כזה? אנחנו, באיזה מידה, החיילים של הקדוש ברוך הוא, בלי מדים, בלי תלבושת מיוחדת, אבל אנחנו החיילים שלו. ועכשיו כאן נכנס הקדיש. מישהו נפל, הוא מת, הוא נפל. אז יש, אנחנו הולכים בצורה, עכשיו בשורה הזו יש חלל, מה עושים? מה עושים? יש אחד נפל בשורה, יש חלל ריק, ואז אלה שנשארים הם אומרים דבר אחד, אנחנו נמלא את החלל הזה. זה מה שאומרים, זה כל הגלוריה, כל הגלוריה של הקדיש היא בצר הכל המשפט הזה, אנחנו נמלא את החלל. אני יכול להגיד, אבא שלי הלך, אז הוא איננו, הוא חסר בעולם, זה עכשיו או לפני 10 שנים, אבל הוא חסר. מי ימלא את המקום? אני ימלא את המקום. זה מה שאני אומר קדיש, שאני אומר יתגדל ויתקדש. מה אני אומר? אני מבטיח הבטחה, אני מבטיח הבטחה, אני גם אצהיר הצהרה שאני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה, היה חור, כן? ואני צריך למלא אותו, ואני מרגיש שאני צריך למלא אותו. זה, לכן אמרתי, זה לא אבל. בתוך, בקדיש אין אבלות, בקדיש אין מרירות, אפילו לא עצמות. אבל יש בתוך זה, זה אמרתי, אם תרצו, שוב, אני לא, בתור בן אדם לא מוזיקלי, אני יכול להגיד את זה. המנגינה של הקדיש, אמרתי לכם שזה בחצוצרות. וחלק מזה זה מרש, זה מרש. הוא אומר, הקדיש אומר, אז אנחנו הולכים, אנחנו הולכים, אנחנו מסוזים קדימה, אנחנו מתקדמים, אנחנו נפל אחד, כן? 10 נפלו, אבל אני הולך הלאה, אני הולך הלאה, ואני אומר, יתגדל ויתקדש. זה מה שאני עושה, זה מה שאני עושה בתוך העניין הזה. זה לכן מה שאני רוצה לומר, הפגישה של הקדיש עם המוות, עם החיסרון, עם העניין, היא עושה את הדרמה. מה שיש פה זה, הדרמה היא, אני נמצא כאן, במקום הזה, בדרגה הזו, במקום הזה, אני אולי לכן עושים, יש שנה, כל השנה שכחתי, מגיע יום השנה, אז אני נזכר, והיה נזכר. עדיין נשאר חלל ריק. ואז אני אומר, אני הולך להשלים אותו. אני הולך להשלים את החלל. זה לא פשוט. שהשאלה היא, אני צריך גם לעשות העבודה שלי. אני לא יכול להסתפק בזה שהילדים שלי יגידו את הקדיש עליי. אני צריך לעשות גם את העבודה שלי. וזה לא פשוט, כי... אני יוצא ככה, אנחנו כולנו אנשים עסוקים. אפילו מי שעסוק בלהתבטל, הוא עסוק. כן? הוא עסוק, הוא עובד קשה על העניין הזה. כן? ועוזרים לו, מכינים כל מיני דברים, מכינים מחשבים, מכינים תוכניות, מכינים דברים, של לעזור לבן אדם להתבטל. אבל לא עושים את זה. יש מעט מאוד אנשים שמתבטלים באופן אלגנטי. עובדים על להתבטל, שאני עובד על להתבטל, כל שכן שאני עובד, ואני צריך לעשות כל מיני דברים, שלפעמים זה שאלה, ואני עכשיו לא נכנס לשאלה הזו, שאני תופס מישהו בצברון או בעניבה, ואני שואל אותו, למה אתה רץ כל כך? לאן אתה רץ? אז זאת תהיה שאלה, שלפעמים אני עוצר בין אדם, ואני אומר, למה אתה רץ כל כך? ואז התשובה שלו תהיה, טוב, אני כל החיים רצתי, אני לא יכול לעצור את זה, אבל אני כל הזמן רצתי. יש שם שאלה נוספת, לא פחות כואבת, לאן אתה רץ? אז זה אני בוודאי לא יודע, אני רץ ככה, אני מתרוצץ, זה העולם שלי, העולם שלי יפה. אז עכשיו ברגע מסוים, שאני נעצר, יש יום, תאריך, מוסד, קדיש, אני צריך להגיד קדיש. שאני צריך להגיד אותו, אני צריך להגיד אותו, אז אני צריך להגיד, שוב, יש חור בעולם. היה, מישהו הלך. אני ממלא, אני מבטיח למלא את החור הזה. אני מבטיח ללכת. עכשיו, כמה זה רציני? טוב, אולי זה טוב שזה כתוב בארמית. שבן אדם בסוף יכול להגיד אני לא יודע על מה חתמתי, אבל לכן אולי קלקלתי לאנשים, אמרתי לכם, תדעו לכם, על זה חותמים, זה חותמים, וזה דבר, זה דבר מפחיד. מפחיד לא מפני שיש בזה משהו כזה, זה מפחיד מפני שהוא אומר עכשיו אני הולך לקראת דבר מסוים, אני עושה את זה, הבטחתי. עכשיו לרובינזון קרוזו היה יותר קל. בין השאר, תראו, רובינזון קרוזו היה לו שם להתעסק עם כמה עזים, כן, וכמה ציפורים. שבן אדם שחי בתוך העולם הזה, תראו מה שיש לו להתעסק. יש לו עבודה, ולא משנה באיזה תפקיד הוא, אבל יש לו עבודה, היא קובלת אותו. יש לו אישה, היא בוודאי קובלת אותו. יש לו ילדים, הם קובלים אותו. אז כל אלה ביחד באים, וכל אחד מהם הוא קבילה אחרת. שהם אומרים לי, ללכת לכל מקום אחר. ובכל זאת, בן אדם משתחרר, אמרתי, נותנים לו לפעמים, יש לו 5 דקות. אז הוא רץ שם לבית כנסת, הוא כבר לא יודע מה הוא אומר. הוא אומר, אני בכל זאת רוצה להגיד קדיש. הוא רוצה להגיד קדיש, מדוע מפני משהו בכל זאת מושך אותו בפנים להגיד שהוא בכל זאת רוצה לשמור את ההבטחה שהוא ידע להגיד קדיש. זהו.